אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורת יום שלישי של שישי מחדש. הבוקר נדבר על ספר חדש ללא סימנים מקדימים, נדבר על הנסיעה חינם באוטובוסים לקשישים והטרוניות שמעלים דווקא הנהגים. ננסה ללמוד איך מחפשים עבודה בגיל השלישי בכלל ובימים אלה בפרט. וגם נדבר על הפנאי והניהול שלו אחרי הפרישה. וכמובן, כמו בכל יום, תהיה איתנו גם מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי. בצוות שלנו היום, ברצ'פט ואיתי סופרין בהפקה. משה מושקוביץ הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. רבים מאיתנו תוהים ומתלבטים איך ייראו החיים אחרי הפרישה. עבור רבים, הפרישה כרוכה בפגיעה ברמת ההשתכרות, ושעות הפנאי עלולות להיות לפעמים מקור לשעמום, לדאגה ואפילו לירידה באיכות החיים. כל אלה כנראה פסחו על האורח הראשון שלנו הבוקר, משום שהוא הספיק לעשות לביתו ופנוי לעסוק בכתיבה, ולאחרונה הוא גם פרסם את ספרו השני, ששמו ללא סימנים מקדימים, והוא יצא בהוצאת ספרי ניב. מדובר בקובץ שבו 19 סיפורים שגיבוריהם מתמודדים כל אחד על פי דרכו עם תפניות מפתיעות בחיים. שלום לסופר יעקב שדה.
בוקר טוב.
ברכות על הספר.
תודה.
איך אתה מגיב לתואר סופר?
אני לא כל כך מתייחס אליו, כי אני עוד לא רואה את עצמי כסופר, אז לא כל כך מטריד אותי בשלב זה.
אבל כשפונים אליך, אתה מסתכל הצידה, אם פונים אליך באמת?
לא, אני לא השתניתי בעקבות כתיבת הספר, כך שפונים אליי כמו קודם.
אז בוא נדבר על ללא סימנים מקדימים. 19 סיפורים אמרנו שהגיבורים שלהם מתמודדים עם תפניות חדות. אחד הסיפורים שלחד את עיניי הוא סיפור על אישה שמתאלמנת ופותחת בפרק ב' בחייה. הבן שלה קצת מתבלבל מהקשר החדש שלה. ספר לנו על הסיפור הזה.
כן, מדובר בבחור צעיר שאימו התאלמנה מאביו לפני כמה שנים. הקשר שלו איתה הוא הקשר הרגיל שיש בין צעירים לבין ההורים המזדקנים שלהם. קשר שמבוסס לא על יותר מדי נושאים משותפים. והקשר הזה פתאום מקבל תפנית כשהבחור מגלה שאימו יש לה, איך לומר, מחזר או אפילו מאהב בגילה המתקדם, וזה תופס אותו לא מוכן, מה גם שנדמה לו שאותו המחזר הוא לא סתם אדם, אלא מישהו מאוד מוכר וידוע.
אנחנו מיד נגיע לזה, אבל מה זאת אומרת זה עובר עליו באופן שהוא לא מוכן?
הוא רגיל לאימא שלו שהיא קיימת בשבילו, שואלת אותו רק את הדברים שמעניינים אותה לדעת עליו, הוא מה שנמצא בחייה, ופתאום יש מישהו אחר והוא מוצא את עצמו קצת בצד. זה מפתיע אותו וגם מטריד אותו.
ואיך התגובות מכאן בתוך הסיפור של כל הצדדים?
אז הוא כמובן מנסה להתמודד עם העניין, ואחד הדרכים שלו להתמודד זה לחשוד באותו אדם שהוא לא מי שהוא, והוא פשוט מנסה לנצל את אמו, והוא הולך עם החשד הזה עד שבשלב מסוים הוא מאמת אותו עם החשד הזה.
ומה קורה אז?
אז מסתבר לו שהייתה לו טעות לאורך כל הדרך,
והוא מופתע
לגלות שאותו אדם הוא לא מי שהוא חשב שהוא.
והמוסד שבו הוא חשב שהוא עובד הוא לא אותו מוסד.
הוא לא אותו מוסד, כן.
אוקיי, כמה מתוך הסיפורים האלה הם סיפורים שלפחות הציר שלהם קלטת בסביבה שלך או שאהבת במעלה חייך?
קשה לי להגיד, ברור שהסיפורים מתבססים על מציאות, ואני חושב שרוב הסיפורים, הגיבורים שלהם הם אנשים די רגילים, לא סופרמנים ולא אנשים מיוחדים. התרחישים סביבם הם מה שהופכים את הסיפורים לשונים, כיוון שהם פתאום מתמודדים עם תהפוכות שהם לא היו רגילים להם בחייהם, והתהפוכות הם אלה שגורמות להם להתמודד כל אחד בדרכו שלו עם מה שקורה להם בחייו. אבל האנשים האנשים די רגילים, והם לקוחים מהסביבה הרגילה של היום יום.
כן, מן הסתם גם מעסיקות אותך סוגיות שעולות במעלה הזמן, בין הורים מבוגרים, בין אנשים מבוגרים, לבין הדורות הצעירים יותר. איזה עוד ביטוי לזה, ליחסים הבין-דוריים האלה, יש בסיפורים שלך ללא סימנים מקדימים?
יש סיפור אחד שבו מסופר על בחור צעיר שעקב איזשהו השתלשלות מקרית מוצא את עצמו בסופו של דבר מטפל או משמש בן לוויה לקשיש מאוד מבוגר, ובתוך כך מתפתחת העלילה לכיוון לא כל כך צפוי של מה שקורה לאותו קשיש, ואותו בחור מוצא את עצמו מעורב עמוק בתוך בעיה שנוצרת לאותו קשיש והוא צריך לפתור אותה. אז אני מניח שגם פה בא לידי ביטוי בצורה מסוימת היחסים הבין דורים, בין צעירים למבוגרים.
ומה העמדה שלך כפי שהיא משתקפת בכתיבה?
אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים להכיר בעובדה שגם מבוגרים לא חייבים להיות קשישים, אלא יש להם את החיים שלהם, יש להם את החיוניות שלהם, וזה לא חולף עם הגיל. אני היום גם בגילי יכול להעיד על זה מיד ראשונה.
בן כמה אתה?
אני עוד מעט אהיה בן 73.
צעיר?
צעיר מאוד, כן, אני לא הייתי אומר שאני גיל שלישי אופייני, משום שאני גם עדיין עובד.
כן. נספר רק שהכתיבה היא באה אצלך בגלים, הגל הראשון היה מוקדם מכולם, והגל הנוכחי הוא הרבה אחרי כולם. אז נספר לנו איך בעצם נכתב הספר הראשון שלך, היית בן 13.
כן.
הוא בעצם נולד אחרי נזיפה של המנהל.
נכון. כן, אני כתבתי, כבר שבגיל צעיר הייתי כותב, וכשעברתי דירה למושבה לבר יעקב, ורציתי להתחבב על ילדי הכיתה החדשים שלא הכרתי, כתבתי להם סיפורים בחרוזים, שגיבורי הסיפורים היו המנהל והמורות ומה שקורה ביניהם. החבר'ה כמובן מאוד אהבו את הסיפורים ונהייתי פופולרי, עד שהמנהל יום אחד תפס את
אחד הסיפורים. רגע, בוא נשאר בסיפורים. מה קרה בין המורים למורות שם בבית ספר בבריה?
דברים שבדרך כלל קוראים בדלת אמות.
והגיעו לכדי כתיבה בסיפורים שלך?
לא. באותם הסיפורים שכתבתי לחברים שלי לכיתה, כן, לא חלילה בסיפורים שהתפרסמו.
כן, אתה פרסמת בדיות או לא בין החברים.
כן.
אוקיי. וכל זה איך הגיע למנהל?
לא יודע, כולם, הוא עבר כנראה, ראה את החבר'ה צוחקים מול איזה שפיסת נייר, לקח אותה, קרא, וגילה מה אני כותב, מה אני חושב עליו ועל המורה להיסטוריה.
עליו ועל המורה, המנהל היה מעורבב אישית.
כן. אז הוא הזמין את ההורים שלי לשיחת נזיפה, ודרך אגב גם אמר להם שיש לי כישרון, וחבל שאני לא מנצל אותו בכיוונים הנכונים. אז אבא שלי אמר לו שדווקא יש לי כל מיני דברים שאני כותב בבית, הוא ביקש לראות. התוצאה הייתה אותו ספר הרפתקאות לילדים שנכתב בגיל 13.
איך קראו לו?
האוצר הנעלם.
אבל אתה בעצם זנחת את הכתיבה כדי לחזור אליה מאוחר יותר, ובין לבין בעצם אתה פנית לתחום אחר לגמרי, שב-1987, נכון, הקמתם חברה שעוסקת ברובוטיקה ובינה מלאכותית.
כן, כן.
מה זה?
כן, החיים לקחו אותי לכיוון הטכנולוגי.
אנחנו יודעים קצת, אבל אנחנו רוצים לשמוע מה אתה עשית בזה.
אוקיי. אז אני פניתי לכיוון הטכנולוגי, סיימתי בית ספר מקצועי, טכניון, ואז התחלתי לעבוד בחברות הייטק, ואחרי כמה שנות עבודה רבות בהייטק, חברים שלי ואני איתם, החלטנו להקים חברה חדשה, שבה לראשונה בנינו מערכת תפירה אוטומטית שמשלבת ראייה מלאכותית, דבר שבאותה שנה היה הרבה יותר מתקדם לתקופה, ועם המוצר הזה יצאנו לשוק, והחברה התחילה להתפתח.
מה המוצרים שלה בעצם?
המוצר שאיתו אז יצאנו היה מכונת תפירה אוטומטית לתפירת נעליים, שמשולבת בה ראייה מלאכותית ובינה מלאכותית, שמאפשרת בעצם לתפור את הנעל או את חלקי הנעל, כמו בדיוק כמו שתופר או תופרת אנושית עושים את זה, כשמסתכלים על הנעל ותוך כדי תפירה מזיזים, מתקנים, על מנת לדייק את התוצאה ביחס לצורך של הנעל להתאפר. וזה דבר שלא היה קיים אז, כיוון שכל האוטומטים שהיו עד אז היו אוטומטים עיוורים, שתפרו תוכנית קבועה מראש בלי יכולת לתקן תוך כדי תנועה.
כשאתה אומר תופרים, אתה מתכוון לחלקים הלא קשים של הנעל?
כן, למה שקרוי הגפה של הנעל, החלקים שמרכיבים את החלק העליון של הנעל.
אוקיי, והמוצר הזה, המכונה, מכונת התפירה הזאת, שיווקתם אותה בכל העולם, אני מניח?
כן, כן, שיווקנו אותה בכל העולם, ובתחילת שנות 2000 יצרנו שותפות עם קונצרן טיואני גדול, שהוא בעצמו יצרן נעליים מהמובילים בעולם, ובעצם הם נכנסו לנו לחברה, ויחד המשכנו את הפעילות שלנו כאשר הפיתוח בארץ, והייצור והשיווק נעשה מטיואן.
יפה, אז זה בעצם אפשר לך לייצר לעצמך הרבה רווחה כלכלית שמאפשרת לך גם פנאי שמאפשר לך כתיבה. יש סוגות ספרותיות נוספות שאתה מנסה להיכנס אליהן?
תראה, אני בסך הכל צעיר בתחום, אז אני צריך למצות את הסוגה הראשונה, שזה הסיפורים הקצרים, גם שאני מאוד אוהב את הסיפורים הקצרים. אז כן, אני ממשיך לכתוב, עדיין סיפורים קצרים. תשמע, החיים עוד צעירים, מי יודע?
לגמרי. יעקב שדה, כותב הספר ללא סימנים מקדימים, שיצא בהוצאת ספרי ניב, ותודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה גם בספרים הבאים.
תודה רבה, ושיהיה לנו כולנו בריאות.
בדיוק. תודה, להתראות.
כל טוב.
60 החדש.
המעבר לתשלום עבור נסיעות באוטובוסים באמצעות כרטיס רב-קו בלבד שיבש את מהלך חייהם של לא מעט קשישים, וכמו במקרים רבים אצלנו, דווקא הקשישים משלמים את מחיר הקדמה והשכלול, ובגלל שיבוש החיים בצל הקורונה עוד יותר, אישר משרד התחבורה לנוסעים קשישים לחזור ולשלם במזומן עבור הנסיעות באוטובוס. ומי התקומם הפעם? הנהגים. קצת מוזר, אבל אחרי השיחה הבאה אנחנו נראה אם בכל זאת יש פתרונות אפשריים גם לחרדות ולחששות שפקדו את הנהגים סביב הצורך לחזור ולגבות תשלום עבור הנסיעה. שלום ליניב בר אילן.
בוקר טוב.
אתה דובר ארגון כוח לעובדים.
נכון, איציק, אנחנו בעצם מאגדים חלק ניכר מנהגי האוטובוס בישראל במספר חברות, ואכן מוטרדים מן הסתם מההשלכות של הקורונה גם על הנהגים וגם על הנוסעים.
מה מפריע לך בעצם שנהג יגבה כסף עבור הנסיעה? זה עבד לא רק כל כך הרבה שנים.
כן, זה נכון. תראה, אנחנו כמובן מברכים על כל שינוי שישפר את הנוחות של השימוש באוטובוסים לאוכלוסייה מבוגרת, שהיא כמובן צרכנית מאוד גדולה של תחבורה ציבורית. אבל צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, בכל העולם המתקדם, בוודאי שבכל אירופה, יש בעצם מחיצה בין הנהגים ובין הנוסעים, ובעצם מה שנהג אוטובוס עושה, הוא נוהג, זאת העבודה שלו. בארץ השתרש להרבה מאוד שנים, המנהג שנהג אוטובוס הוא גם נהג, אבל הוא גם כרטיסן, הוא גם משווק כרטיסים.
טוב, זה היה גם בעולם, זה לא אנחנו המצאנו.
כן, כן, אבל בכל העולם חל שינוי מתוך הכרה, שהדבר החשוב ביותר שנהג אוטובוס צריך לעשות הוא לנהוג. זאת עבודה מספיק חשובה ומספיק מסוכנת ומסכנת. ובעצם נוסף לכל המשימות האלה, גם בימי הקורונה הוא עסוק בסוג של שיטור, כי הוא צריך לוודא שהנוסעים לובשים מסיכות, ולדאבוננו זה לא קורה. אנחנו יודעים הרי להגיד שבימי הקורונה הריכוז הגדול של הנדבקים הוא מקומות סגורים, אז הנה יש לנו מין קפסולה נוסעת ממתכת כזאת שבה לא תמיד אנשים לובשים מסיכות. ולגבי האוכלוסייה המבוגרת שדווקא כן קשובה לעניין הזה, מדובר באוכלוסייה בסיכון, ונהגים אומרים, אני מסכן את בריאותי, משום שכשאני מתעסק בכסף, מדובר במרחק של 20 סנטימטר ביני לבין אדם שהוא באוכלוסיית סיכון. חלק מהנהגים מספרים, יש לנו בני משפחה שחולים במחלות שונות, או בעצמם מבוגרים, אנחנו מפחדים להסתכן. לצערנו...
אז רגע, רגע, בוא נשמע... הלו?
מצוין.
שומעים אותי? כי משהו... משהו כנראה באוזניות שלי משתבש. מושקוביץ, תוכל לבוא להחליף לי אותם? תודה. אני מקווה שעומר בן יעקב, נהג האוטובוס, איתנו על הקו. האוזניות שלי, הנה עכשיו, כן, אני מקווה שהן יציבות. שלום עומר.
שלום וברכה.
מה שלומך?
תודה, מקווים שימשיך להיות טוב.
אתה נהג אוטובוס בנתיבות, נכון?
נכון, נכון.
וספר לי למה אתה מוטרד, כמו שיניב הרגע סיפר לנו, מכך שעולים קשישים לאוטובוס ואתה צריך לעסוק בגביית התשלום.
בוא נגיד לך, תראה, אוכלוסיית האזרחים הוותיקים היא אוכלוסייה שמאוד מוערכת בעינינו כנהגים. הם תמיד מקבלים פריבילגיה מתוך אהבה. אנחנו עוזרים להם להעלות את הסלים לאוטובוס כשצריך, מחכים שהם ישבו בצורה הנוחה ביותר שתוכל להיות. אנחנו דואגים להם. מעבר לזה שאנחנו דואגים לנו בתקופה הזאת של הקורונה, להתעסק עם כסף ולך תדע מי נגע בו לפניכם, ומי יגע בו אחריכם, ומי יביא אותו הביתה, ומי ידבק ממנו, ומי יעמוד לידך עוד פעם בשביל לשאול אותך ולבדוק את העודף ולראות כמה. האוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה בסיכון. צריך לתת להם את האפשרות לשמור על הבריאות שלהם, לא פחות מאשר שאנחנו צריכים לשמור על הבריאות שלנו.
אבל הם צריכים גם כן, אתה יודע, להגיע לשוק, להגיע לקופת חולים.
ברור.
לא כולם נוסעים במוניות, ולא כולם יש להם רכבים פרטיים, או מי שיסיע אותם.
פתרונות לא חסר, אבל לא אנחנו אמורים לתת פתרונות, אבל מבחינתנו, אני אגיד לך בצורה הכי כנה, אלו אנשים שאנחנו היום חיים על מה שהם נתנו לנו פה בארץ שלנו.
אדרבה.
הם בנו לנו את הכל.
אדרבה.
אפשר לתת להם.
אז בואו נעשה מאמץ בשבילם.
אפשר לתת להם בתקופה הזאת לנסוע בחינם, או לתת להם את האפשרות לתת להם מין חופשי, חודשי כזה, שיתחדש להם אוטומטית כל חודש. צריך לדאוג להם, וצריך לדאוג לנו הנהגים גם כן.
אוקיי.
אנחנו חוזרים כל יום הביתה.
אז זה באמת עניין, זה באמת עניין. כן, עומר, 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 חייב, עומר, עומר, אתה חייב לשים נקודה. אתה חייב לשים נקודה גם. כן, יניב.
אם ירשה לי לומר משהו.
אני מבקש ממך שתאמר לנו באמת, א', הבעיה שהוא, עומר, אלא, היא באמת צריך להעלות אותה מול משרד התחבורה לגבי הצעה של חופשי חודשי שנטען מעצמו. איזה עוד פתרונות אתם חשבתם?
אנחנו כמובן נמצאים בדיאלוג עם משרד התחבורה, בינתיים לצערי לא נתקלנו באוזן קשבת לרעיונות האלה. קודם כל הרעיון של נסיעה בחינם היא הצעה ריאלית לחלוטין. צריך להבין שזה לא פוגע בכיסם של החברות, הכסף מדמי התשלום עובר ישירות למדינה, כך שזה בידיה ובאחריותה, ובאמת בימים מיוחדים כאלה, לאפשר לאוכלוסייה מבוגרת לנסוע בחינם. זאת אפשרות אחת.
רגע, רגע, אבל אני אנסה כאן להיות הצד השני. נסיעה בחינם גם אתה יודע, חברות האוטובוס זאת פרנסתם.
לא, 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 זה מה שאני אומר. החברות מתקיימות, מרבית החברות, יש 15 חברות היום בישראל, מתקיימות מתוקף זיכיון שהן מקבלות מהמדינה. התשלום לא נכנס לכיסם, הוא חוזר למדינה, למשרד התחבורה. זאת אומרת, האחריות היא של שרת התחבורה רגב, שבאמת אלתר היום חשוב, כן, שלבוא לקראת האוכלוסייה המבוגרת, אנחנו מברכים על כך, אבל בתקופה מיוחדת כזאת, בגלל הרגישות הבריאותית, אני חושב שמתן אפשרות, כן, האפשרות שהמדינה תסבסד או תממן או תספוג את העובדה שהיא לא תקבל את הכספים מהנסיעה, היא בהחלט אפשרות ריאלית.
זאת אומרת מה שאתה אומר, יניב, אתם חייבים להיות גם קשובים, אני מנסה לשאול שאלות. זאת אומרת, מה שאתה מספר לנו כאן, וכדאי שהקהל, המאזינים שלנו יבין, זה שבעצם מידת הפרנסה של החברות לא תלויה בכמות הנוסעים, ובהיקפי ההכנסה שמגיע מהנסיעות האלה.
נכון, בהיקפי ההכנסה לא.
אוקיי.
עכשיו, אני אומר דבר נוסף ברשותך, נושא שאנחנו נבקים עליו הרבה מאוד זמן, זה באמת התקנת אותן מחיצות. בין נוסעים לבין נהגים, מי שיצא, אם יצא לך לנסוע ככה בעולם, בוודאי הבחנת בהבחנה הזאת. א', כמובן, מסיבות באמת בטיחותיות, בימי קורונה זה הפך להיות לאקוטי במיוחד, אבל גם לצערנו, בגלל גילוי אלימות הולכים וגדלים כלפי נהגים. בשנה האחרונה היו כ-600 מקרים שבהם נאלצו לפנות נהגים, בגלל אלימות כלפם.
כן, נחשפנו לזה.
זה ממש דרשה.
כן, נחשפנו לאלימות הזאת מעט לעת, אבל אני רוצה עדיין להישאר עם אוכלוסייה הקשישה יותר. עומר, כמה פעמים, כמה זמן אתה בכלל נהג אוטובוס?
אני נהג אוטובוס 3 שנים בחברה.
מה עשית קודם?
עסקתי בהוראה, ניהלתי בתי ספר, עסקתי בחינוך, הגעתי לתחום הזה.
איך הגעת באמת מחינוך לנהיגת אוטובוס?
היו אילוצים מסוימים, אני חיפשתי עבודה בתחום שלי, לא מצאתי משהו שיענה על היכולות ועל הדרישות שאני יודע לתת. במקביל חיפשתי משהו שייתן לי יכולת להמשיך את השירותיות, שזה משהו שטבוע בי, לתת את השירות, לתת את החיוך, לתת את הבוקר טוב כל יום, ועשיתי אחד ועוד אחד, והגעתי לתחבורה הציבורית.
תגיד, מהמפגשים שלך עם אוכלוסייה קשישה, נראה לך שהאופציה הזאת של נסיעה חינם היא טובה יותר מאשר, נגיד, כרטיס נטען?
היא מעולה, ובוא אני אגיד לך למה. תראה, אנחנו בדרך כלל רואים את אותם אנשים כמעט כל יום. אתה רואה את האנשים שעומדים בתחרה ומזהים שזה אתה, אז פתאום נמרח להם איזה חיוך נחמד על הפדים, שהנה הנהג שיגיד להם בוקר טוב, והנה הנהג שיתעניין בשלומם. והאוכלוסייה הזאת זה גם סוג של בילוי מסוים, הנסיעה עצמה. זה לא רק המקום שלשם הם מגיעים. וסוף סוף יש מישהו שמתעניין בהם במשך היום, זה אנשים שחווים בדידות, והיכולת שלהם להפיג את הבדידות לפעמים זו הנסיעה. אנחנו צריכים לדאוג לבריאות שלהם, לא פחות ממה שאנחנו דואגים לבריאות שלנו. לבריאות שלנו, כמו שיניב אמר, כבר התרגלנו שאף אחד זה לא מעניין אותו ולא אכפת לו. אבל לפחות לתפוס את הדברים מהכיוון הזה שאתה רוצה לדאוג לאוכלוסייה קשישה, אתה רוצה לדאוג לאוכלוסייה ותיקה, תן להם את היכולת לבוא ולעשות את הדברים בצורה הכי נכונה והכי בריאה בשבילם. הם לא יצטרכו להתעכב ליד הנהג, הם לא יצטרכו להציג את הכרטיס, הם לא יצטרכו רק לתקף ולעבור, להעביר להם באופן ישיר. לא יודע, חופשי בהנחה שלהם, או כל אפשרות השלום אחרת, כמו שקיימת קיימת האפשרות הזאת כבר בכרטיסים, באופנים שונים של שלב שירות לאומי, או של אוכלוסיות אחרות שיש להם הנחות מובנות בכרטיסים, אבל לתת להם את האפשרות להתנייד, כי הם חייבים את זה. מצד אחד, הם צריכים לשמור עליהם, שימשיכו להיות בריאים וחזקים. אבל מצד שני גם אפשר לשלוא אותם בבית.
כן, יניב, אני רוצה לשאול אותך, כמה הפניות שלכם הגיעו אל האוזניים המתאימות במשרד התחבורה?
תראה, כרגע הנושא של התשלום חינם לא נדון. הנושא של מחיצות בעקבות באמת מאבק ומחאות שלנו ושל ציבור הנהגים, הוליד כבר הכרזה של משרד התחבורה שיכנסו מחיצות, וזה משמח, אבל הערכה היא שהפרויקט הזה יושלם בתוך שנה. ואני שואל, האם אומת ההייטק הישראלית זקוקה באמת לשנה, בשביל בסך הכל לייצר מחיצה.
אתה יודע על כמה תחומים אפשר לשאול את השאלה הזאת.
אתה צודק, ואנחנו, בגלל שהמציאות של הקורונה, שהפכה את המאבק הזה לכפול, מאבק באלימות ומאבק נגד הנגיף, ולכן אנחנו נעמוד על זה שזה יקרה כמה שיותר מהר כמובן.
אז אתם מוזמנים לחזור אלינו ככל שתקבלו תגובות שיסביעו את רצונכם או לא, ונשמח לדעת על זה יותר. עומר בן יעקב, יניב בר אילן, תודה רבה לשניכם על השיחה
תודה
הזאת.
תודה ושיח יום טוב.
להתראות. 60 החדש. לא פעם אנחנו שומעים בסביבותינו מי שאומרים שמשבר הקורונה עם כל המצוקות והאסונות שהוא ממית עלינו הוא גם דווקא הזדמנות. אז קשה לומר את זה למי שעולמו הכלכלי חרב, אבל אולי בכל זאת אנחנו ננסה להביט על הדרכים שבהן אולי אפשר להוציא מתוק מעזה. דגנית סלנט היא יועצת לענייני קריירה והיא תוכל להאיר את עיניהם של בני הגיל השלישי שלא רק הקורונה מאלצת אותם למצוא עבודה חדשה. שלום דגנית.
שלום וברכה.
בואי נלך אחורה קצת לתקופות קדומות יותר בארץ כאשר הגיעו לכאן אוכלוסיות של אנשים שכבר מבוגרים יחסית או מבוססים עם מקצועות שלא נמצאו להם עבודות בארץ. זה קרה לנו בעליות ממרכז אירופה בשנות ה-30 של המאה הקודמת כמובן, כן? ואחר כן. כך זה קרה גם בשנות ה-80 כשהגיעה לכאן עלייה גדולה מברית המועצות. כולנו באמת מכירים את ההלם התרבותי שרבים נאלצו להחליף מקצוע באמצע חיים, ולפעמים בחלק המתקדם יותר של החיים. וזה קורה גם היום לבני הגיל השלישי שחייבים עוד פרנסה. ועל רקע ימי הקורונה האלה שהם נורא נורא מגבילים, אז גם הבעיות מחריפות. אז ביחד איתך אנחנו ננסה לראות באמת מה האופציות שעומדות לפני מי שיוצאים למסע חדש בשוק התעסוקה.
בסדר, בשמחה.
מאיפה נתחיל?
אז קודם כל, אתה הזכרת את שנות ה-30, את העלייה החמישית ואחר כך עליות נוספות, ובעצם הרעיון הזה קורה בעקבות זה שאני כמתנדבת, פעילה בארגון יוצאי מרכז אירופה, שזה ארגון שהקימו העולים מגרמניה, ואחר כך שאר ארצות הדוברות גרמנית, ארגון לעזרה עצמית, שהיום הוא בעצם ארגון שהוא ארגון חברה אזרחית למען קהילתו, וגם למען החברה הישראלית כולה. ורוב החברים הם אנשים בגילים שאתה מדבר עליהם, אם כי בהחלט יש התחדשות, וגם זה מעניין את הדורות הבאים. כי זה מרחב לעשייה חברתית מאוד משמעותית. אז אותם עולים... אותם עולים שהגיעו, תאר לעצמך את הפרופסור לפילוסופיה או לפילוסופיה, כמו
היקים,
בדיוק, שבא מהאקדמיה שם בברלין, כאן למה שנקרא לבנט, ארץ, תחשב, בשנות ה-30 לא מיושבת, עוד לתרום קום המדינה, ולא בדיוק יכול היה להתפרנס מהמקצוע האקדמי שלו, או לעשות עם זה בעצם משהו שבכלל לא, לא היה לזה שום צפי אפילו. אז הוא הפך להיות לולן, יש תמונות וסיפורים מדהימים, או התעשיין של הפרוות הפך להיות כאן מורה. זאת אומרת, הטרנספורמציה התעסוקתית, אנשים היו צריכים לעשות את זה, וגם היום צריכים לעשות את זה גם בנסיבות אישיות, לא רק נסיבות כלליות, מה שמאפיין את התקופה. הנוכחית, זה שבעצם זה גל ענק שהוא בעצם חל על כולם. עם זאת, עולם העבודה החדש והתהליכים הדמוגרפיים גם, הכלל עולמיים בעולם המערבי במיוחד, של התבגרות האוכלוסייה, שלא לדבר על הזדקנות האוכלוסייה, שהמילה זקנה היא מילה מכובדת בעיניי ואני אוהבת להשתמש בה.
גם אנחנו מקפידים עליה כאן.
נהדר. אתה יודע, זקן קנה חוכמה וכולי. ופעם היינו נושאים את עינינו אל הזקנים כחכמים, במקורות היהודיים זה מאוד בולט. בקיצור, אנחנו מאוד זקוקים ל...
אז בואי באמת נלך לחלקים המעשיים ואחרי הרקע ההיסטורי שנתנו. איך באמת אפשר וצריך להגיע לחיפוש עבודה דווקא אחרי שכל כך הרבה שנים שלא היינו בתחום, היינו מאוד מושקעים במה שעשינו והיה טוב שם.
נכון, אז קודם כל להכיר את עולם העבודה החדש, מאוד מאוד חשוב, את הכללים שלו, את זה שיש קצב אחר לגמרי, את זה שהעולם הוא דיגיטלי, חייבים, ומתוך חובה לפעמים מגלים שזה גם נורא נורא כיף, חייבים להתחדש מבחינת היכולת להשתמש בכל ההצעה העצום ובעצם העולם הדיגיטלי, שזה כמו יקום מקביל, אבל הוא לא מקביל, זה
מציאות. הוא לגמרי כאן, כן.
בדיוק. ואחד הדברים שזה ממש מדהים, שהקורונה הביאה, יצרה קפיצת מדרגה דיגיטלית אדירה לאוכלוסיות שלא תמיד היה להם עניין בזה אפילו, שהסתדרו יפה אולי בלי זה, או כמעט בלי זה. למשל, להיות מסוגל לתקשר בזום, לעשות את העבודה שלך מרחוק, להתראיין בזום. זאת אומרת, במקום, אם אתה, שוב, אדם שלא היית רגיל בכלל לחשוב בצורה הזו, תבין, אם אתה רוצה להתראיין, מה לעשות? אתה צריך לעשות את זה כנראה בזום. אז הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית הוא מאוד
קריטי. אז אולי באמת למי שלא לא ישתמש בזום, רובנו גם צעירים יותר באמת התוודעו אל האפליקציה הזאת רק בקורונה, אבל איך באמת את ממליצה למישהו שבין הגיל השלישי גם, שבכל זאת מחפש תעסוקה ורוצה להיכנס לשוק וצריך לעבור רעיון כזה, יש איזה דברים שכדאי שהוא ידע כאשר הוא משתמש בזום ולא בפגישה אישית? כן.
קודם כל, להכיר את הכלי ולוותר מראש על המחשבה שזה מפחיד או מצובך, זה מאוד מאוד פשוט, ופשוט ללמוד את זה, לבקש ממישהו שיש לך גישה אליו שמכיר את זה, פשוט להתאמן מראש, זה מאוד מאוד חשוב לתרגל ולהתאמן. עכשיו, זה לא צריך אימונים של חודש, אתה עושה כמה פעמים ואתה מרגיש בנוח. כמובן, לבוא כמו לרעיון עבודה, לבוש כמו שצריך, זה שזה קורה בבית, אז להשאיר את הרקע, כמובן, נקי מהפרעות, לדאוג שהכלב לא ינבח בדיוק כשאתה ברעיון.
זה קצת קשה יותר.
לא, לא, זה אולי קשה, אבל זה אפשרי, תדאג שהכלב, אם אתה... בסדר, זה פשוט יותר להתייחס ברצינות, להביא את ההיבט האנושי, אגב, רעיון, אתה יודע, זה... שיחה בין שני בני אדם, בראש ובראשונה. לפני כל ניסיון ולפני כל מידע, הקליק האנושי. וכן, זה לפתח את המיומנות הזו של להעביר את זה דרך הזום, להסתכל לאדם בעיניים, לעומת להיות מודע איך אתה נראה, לענות, להקשיב מאוד ולענות למה שמבקשים ממך, להיות מפוקס וממוקד בתשובות, כמובן להכין מראש את... קורות החיים שלך בצורה שאתה שולט בזה, אבל מה, גם בזום יש כל מיני שטיקים שאפשר לעשות, שאי אפשר לעשות בריאיון פרונטלי. למשל, אתה יכול, למשל, לשים לך, אז אתה יודע, מה שהיו קוראים פעם במבחנים שליפים, אתה יכול לשים שליף על המסך או בצד המסך, אף אחד לא רואה את זה, ואתה יכול להזכיר לעצמך נקודות, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. בכל מקרה, אני רוצה כן להדגיש, כדי לתת ערך לאנשים שמקשיבים, שדווקא לאנשים מבוגרים, בעלי ניסיון, הרי למדו המון דברים בחיים, היו צריכים להתאים את עצמם להמון שינויים, אפילו הם לא מכירים בזה, בכל זאת, ככה זה מה שהחיים מביאים עלינו. אז כן, לזכור שעולם העבודה החדש, או ה-new normal, שזה על הבסיס של ההשתנות המתמדת שהייתה עוד לפני הקורונה, עם התנאים של הקורונה, מאוד מאוד מעריך אג'יליות, זאת אומרת, הוא בעצמו דורש גמישות, והוא מאוד מעריך גמישות. אז לפתוח את הראש, להיות באמת מוכן לשקול דברים שהיו לך לפני כן דעות פיקסט לגביהם, וגם להכיר בזה שהעולם הזה מציע המון המון דברים שלא היו קודם, למשל כל מה שנקרא גיג אקונומי, התרגום לא מוצלח בעברית, זה כלכלת החלטורה, לגמרי לא חלטורה, המון אנשים היום יכולים להיות גם שכירים וגם עם איזשהו עסק קטן, ותחשוב למשל על אדריכל, שעבד הרבה שנים, אולי אפילו כשכיר, הוא החזיק איזה משרד משלו, והוא פרש, יש לו איזה פנסיה בסדר, או אתה יודע, כל אחד יפה תנאים שלו, אבל שצריך את הכסף כתוספת. ליצור היום למשל קורס אינטרנטי, בעלויות ממש ממש נמוכות, זה פשוט צריך ללמוד איך עושים את זה, ולהציע למשל תוכנית של איך לעבור בשלום את השיפוץ בבית שלך. אתה יודע, אנשים יהיו מוכנים בשביל לחסוך אלפי שקלים, לשלם איזשהו סכום, וזה תעשייה ענקית של מיליארדים, שהמון אנשים, גם מבוגרים, גם צעירים כמובן, אבל מבוגרים מתחילים להיכנס אליה. או העניין הזה של לשלב, במקום לעבוד במשרה מלאה, להיות פתוח לחלקיות משרה. עכשיו, אנשים מבוגרים, בקטע הזה יש להם יתרון, שוב, גם למי שיש איזושהי הכנסה מסוימת, והם יכולים להציע למעסיק את כל היכולת שלהם והכוחות שלהם והרעננות שלהם, כי אנשים היום אנחנו מדברים במושגים של זקנה פונקציונלית, לא כרונולוגית, אז להציע את כל הטוב הזה בחלקיות משרה, כשמעסיק בעניין הזה יכול להיות פחות מודאג מנושא של השכר. וזה למשל משהו שמאוד חשוב לעניין התחרות.
אז חשוב שבאמת יזכרו רבים בני הגיל השלישי שהם יוצאים לחפש עבודה, שיש להם יתרון גדול, והוא יכול להיות בעל ערך להמון המון מעסיקים. דגנית סלנט, יועצת קריירה שגם לאנשים שמחפשים עבודה בגיל השלישי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מקווה שהועלנו לכולם.
אני יכולה להוסיף משפט?
בקצרה.
משפט? כן. קודם כל, התנדבות זה דבר שמקדם תעסוקה. אני מאוד מאוד מעודדת אנשים להתנדב, זה חשיפה, זה רכישה של מיומנות, ולאנשים, שוב, מבוגרים, זה הזדמנות בלתי רגילה יכולה להיות. ודבר נוסף, תעריכו את עצמכם, השאר כבר הצטרפו.
למתנדבים בעם, דגנית סלנט, תודה רבה.
כן, בכיף, ביי, בהצלחה.
רק שנייה, אנחנו...
60 החדש.
גם המרוענת הבאה שלנו לקראת סיום התוכנית, גם איתה אנחנו נדבר על האפשרויות שעומדות בפנינו בפרישה. דניאלה הירש היא יועצת כלכלית ותעסוקתית, ויש לה הרבה מאוד לומר על פרישה לפריחה כלכלית וגם לפריחה תעסוקתית, שזה גם כולל התנדבות שדיברנו עליה קודם. שלום דניאלה.
שלום וברכה.
היום איתך אני רוצה לדבר בעצם על הפנאי כערך, כזמן שיש לו משמעות גדולה יותר אולי ממה שאנחנו מייחסים לו. איך זה בא לידי ביטוי בעצות שאת נותנת למי שפונים אלייך?
כן, אני מעבירה הרצאות וסדנאות לפורשים מעולם העבודה, והרבה פעמים אומרים לי שעכשיו אנחנו רוצים לעשות כלום ושום דבר.
שזה המון.
וזה המון. ואז אחרי כמה ימים הם מרגישים שהם משתגעים, הם מרגישים שחייבים לעשות משהו. ומה שאני אומר זה שבואו ניקח את החצי שנה עד שנה וחצי מנוחה, שזה מה שנקרא תקופה של
לחשב הסתגלות.
מחדש, הסתגלות, מנוחה, פסק זמן, שבה בעצם אפשר לקחת, לעשות כל מיני דברים שאולי רצינו ולא עשינו אף פעם. כל מיני סדנאות טעימה, כל מיני דברים, דברים שבא לנו לעשות ואף פעם לא הספקנו. ואחר כך לראות לאן לוקחים את זה אחר כך, מה אפשר עוד לעשות עם זה. ועבודה מבחינתי היא לא עבדות בגיל השלישי, כי אז אתה בוחר מתי אתה רוצה לעשות את זה, עם מי אתה רוצה לעשות את זה, כמה אתה רוצה לעשות את זה, ואתה בעצם במקום אחר. ופנאי, הרבה פעמים אנשים אומרים, וואי, יצאתי לפנסיה, אבל אין לי רגע דל, אין לי זמן, אין לי זמן. ואני אומרת, פנאי זה לא זמן פנוי. פנאי זה זמן עם משמעות. וככל שאנחנו נבחר להכניס משמעות לתוך החיים האלה, אנחנו נחוש יותר הנאה. כי הנאה זה, אושר זה הנאה ומשמעות. אני, מה שאני רוצה לומר זה בואו נכניס יותר דברים שהם מה שנקרא פנאי פעיל. והנטייה הרווחת היא לעשות תנאי סביל, יותר רדיו, יותר עיתונים, יותר טלוויזיה, יותר מחשב, ופחות החוצה, אם ולמען מישהו. אז זה הנקודה.
בכל זאת, אנחנו אומרים, את אומרת, פנאי הוא לא זמן פנוי, ואפשר להתחבר לאמירה הזאת, אבל כשאנחנו באמת פורשים, יש לנו אולי נטו זמן פנוי יותר, אבל הזמן הזה גם נאכל או נשתה, או אני לא יודע איך לקרוא לזה.
על ידי הילדים.
גם על ידי הילדים וגם על ידי המון פרוצדורות שקודם עשינו אותם בלחץ, עכשיו יש לנו זמן לעשות אותם. אפילו ללכת לפגישות בבנק, שקודם נמנענו מלעשות אותם בבוקר, פתאום אפשר לעשות אותם. אבל אז אנחנו בעצם נחשפים לקשיים ותיקים, כמו למשל קושי בטכנולוגיה או קושי בלבקש עזרה.
לא, מה שאתה מדבר איתי עכשיו זה משהו שקשור לניהול זמן, זה לא קשור לניהול הפנאי.
אז בואי נדבר על ניהול הזמן בתוך הפנאי.
לא, אני אומרת, פעם היית הולך לבנק תוך כדי, עושה את זה מרחוק, ועכשיו יש לך פנאי, אז אתה יותר, כשאני אומרת פנאי, אני מדברת על פנאי שהוא עם משמעות עבור האחר. זאת אומרת שאם אני אוהבת לבשל, אז אני אבשל ואני אתרום סירי לידה ליולדות, ואז בעצם אני אכניס משמעות לתוך הפנאי. זאת הכוונה שאני מדברת על פנאי שהוא פעיל, שהוא יותר פיסול וכתיבה ורכיבה והתנדבות, ואתה לוקח אותי לניהול הזמן. אז ניהול הזמן זה משהו שצריך לנהל אותו גם אם אני עובד וגם אם אני לא עובד, גם אם אני בן 60 או גם אם אני בן 30. וגם אנשים בגיל הזה, זאת אומרת, צריכים לדעת לנהל נכון את הזמן, ולנהל אותו ככה שהפנאי שלהם הוא יהיה עם משמעות.
מה הכישלון הרווח שלנו בניהול הזמן? גם כשאנחנו צעירים, ומן הסתם, אם לא טיפלנו בזה קודם, אז זה לוקח אותנו גם לתקופת הפרישה.
מה השאלה אותם?
השאלה היא, איפה אנחנו נכשלים בניהול הזמן שלנו?
אנחנו לא מנהלים אותו.
לא מנהלים אותו.
אוקיי. תראה, אנשים צריכים לנהל בחייהם חמש דברים. צריכים לנהל את הכסף, כי אם לא ננהל את הכסף הוא לא יהיה לנו. צריך לנהל את הזמן, כי הזמן שלנו הוא קצוב והוא מוגבל. אנחנו צריכים לנהל את הפיזיולוגיה שלנו, לעשות ספורט, לאכול בריא וכולי. צריכים לנהל את האנרגיות שלנו, מתי אנחנו יותר פעילים, ואז לעשות את הפעילות שלנו. וצריך לנהל את היחסים. לנהל מערכות יחסים זה גם משהו שצריך לנהל אותם. אמא שלי מנהלת מערכת יחסים עם כל אחד ואחד מהנכדים שלה, והיא עוד מעט 80, יודעת מתי הם חוזרים, מה הם אוהבים לאכול וכולי.
בקיצור, מה שאת אומרת, דניאלה הירש, זה שאנחנו בעצם מנהלים, אנחנו לא מועסקים בשום שלב של חיינו.
נכון, ורוב האנשים מתנהלים, רוב האנשים מתגלגלים, יהיה בסדר, השם יעזור, אבא יעזור, זה יעזור, אנחנו לא מנהלים. אבל אם אני, גם לא משנה באיזה גיל, אני פותח יומן ואני מחליט שבשני ורביעי אני מבקר את הנכדים, ובראשון וחמישי אני הולך לרקוד, ובשלישי אני נפגש בחברותה עם חברים, ובחמישי אני יוזם, אני יוצר קבוצה לניהול פרויקט חדש או חברותה מסוימת, אז ככה אני מנהלת הזמן. וברגע שאני פורש משוק העבודה, דברים, כל הדברים האלה בעצם מתמסנסים, כי אתה אומר, טוב, שיהיה לי זמן, אז אני אדבר. שיהיה לי זמן, אז אני אתקשר, אז אני אסדר, ואז הכל נמרח. אבל אם אני מגדיר מטרות ומגדיר יעדים ופועל ואיך נועצת את זה ביומן, אז זה מה שיהיה, כי ככה אני מחליט.
דניאלה הירש עוזרת לנו לנהל את הזמן שלנו בכל גיל. תודה רבה על השיחה הזאת. נשוב ונשוחח על אפשרויות נוספות לניהול הזמן שלנו אחרי הפרישה.
תודה
על השיחה הזאת, להתראות. עם השיחה הזאת אנחנו מסיימים את שישי מחדש ליום שלישי. תודה רבה לצוות שלנו, ברצ'פט, איתי סופרין בהפקה, משה מושקוביץ, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. אני איציק יושע, אחזור אליכם עם שישי מחדש ביום ראשון הקרוב. תודה רבה וסוף שבוע טוב. אני לא אהיה כאן כדי להגיד לכם. להתראות.